ראינו שהתרבות של התרבות הישראלית, התרבות שצריכה להתעורר בארצנו, היא עומדת על שני עמודים, עמוד האהבה ועמוד האמונה, ועסקנו הרבה באהבה, והחל מסעיף כ"ו, הרב עוסק בסוגיה של האמונה, והעיקר התרבות של האמונה, זה האמונה בטבע, שיש אמונה, אמון, שהטבע יכול להיות שותף, זה אמון מאוד גדול, שמאמין בחי עולמים וזורע, להאמין, להביע אמון, שהקדושה יכולה להתגלות גם בטבע, וזה מתגלה בארץ ישראל, רק בארץ ישראל אפשר לגלות את האמונה הזאת, קדושת ארץ ישראל, וככה הרב מתאר גם בסעיף כ"ט, פה ממש מדבר על התרבות. אין הטבע מתגלה למשורר הישראלי, משורר זה שם קוד, איש תרבות, לא דווקא משורר במובן משורר, משורר, איש התרבות, אין הטבע מתגלה למשורר הישראלי בכל הדרו ויופיו, מפני שבר האומה, והרחקתה מהחיים הטבעיים הבריאים. בגלות, האומה בשבר, והיא לא חיה את הטבע, היא נמצאת לא בארץ שלה, והיא לא יכולה להתנהג בצורה טבעית, כי אנחנו משועבדים, ומפוזרים, ומפחדים, ומבועלים, והארץ היא ארץ חשוכה וטמאה, אנחנו לא יכולים להיות לחיות בטבעיות, ולכן התרבות הישראלית, בגלות, התרחקה מאוד מהטבע. אנחנו רואים שבתנך, הנביאים השתמשו הרבה מאוד בטבע כדי לתאר ולמנף את הדברים הכי רוחניים. כל הרגשות של אהבת השם והגגועים לקדוש ברוך הוא, השתמשו המון בטבע, בצמחים ובחיות ובהכל. אבל בגלות לא. בגלות כבר אין השפה הזאת, העושר הזה נעלם. הפך, פחדים מזה. אם ירצה משורר בעל כישרון, שהוא משורר, איש תרבות, להתמכר אל הטבע, כלומר אם בגלות מישהו ינסה ליצור תרבות שבנויה על חוויית הטבע, בגלות, במצב של כישלונה של האומה, זה רק ייצור לו הידרדרות. הוא רק יטבע את עצמו בצד המוחש. את כל מי שמעם ישראל ניסה בגלות לייצר תרבות שהיא מאוד קשורה לחוויית הטבע, לא הצליח. וזה רק ירד לו ירידה רוחנית. לכן רואים שהאומה התנזרה מזה. כל הגלות, האומה הישראלית התנזרה מעיסוק בחוויה של הטבע. החמירו מאוד בלא לעשות ציורים של הטבע וצורות מהטבע ולא שירים ולא כלום. זה מתרחק מאוד מאוד מהדברים הטבעיים. ולכן בגלות מי שינסה להיפגש עם הטבע ייפגש רק עם הגס, זה תומת ארץ העמים. הוא לא יכול לחוש את יופייה השמימי של הטבע. לא יוכל לחוש בכל טובו והדרו הזיבו. כי כיוון שירצה להתרומם אל הספירה הרוחנית, אם הוא ינסה למצוא את הרוחניות שבתוך הטבע, את הקדושה שבטבע, הוא לא ימצא בגלות. זה שבר אומה, האומה לא, איבדה את זה. אין לנו יופי ועדה, וזה בגלות, לא. ידום רוחו. כן, ובשקיעה הרחושית יכול לשכוח לפעמים את המצב ההווה של האומה. מה שיקרה לו זה הפוך. הוא ישקע בדברים הנמוכים, כאילו בשביל לשמח את ליבו, לשכוח את הצרות של עם ישראל. וזה לא מצב נכון. זאת אומרת, בעצם עם ישראל בזמן הגלות, אין לו אמונה. הוא לא מאמין שאפשר בטבע, אפשר בחוויה של החיים, למצוא קדושה. חסר אמונה. כמו שאומר המדרש, מיום שחרב בית המקדש, בית המקדש היה כולו מלא אומנות ופאר, ואמנו גורמים טבעיים, חיות, ובצון, ובקר, ודם, ומנחות ושם, המון המון מרכיבים מהטבע, חומרים ושאש וכל כך הרבה גורמים, כל יין ושמן, הכל זה לא נראה יותר רק יבטרות, אי אפשר להיפגש יותר עם זה, שנאמר על בי שמיים כדרות וסק עשים כסותם, הכל נחשך. זאת אומרת, זה בעיה של אמונה עכשיו, אי אפשר. בחוץ לארץ יש מחסום נוראי, האומה הישראלית לא מייצרת עולם אמוני שיש בו הרבה חוויית הטבע, להפך, משהו מאוד מאוד דווקא יותר עסוקים בתכנים רעיוניים, מופשטים, וממש מקצת, ממש מעט מעט, טיפה פיוטים אבל שהם קשורים לזה, אבל אין את העושר הלא החווייתי ואתה לא התרבותי, לא של, של הטבע, אין, מתנזרים מזה. ומפחדים מזה, בגלות, מאוד מאוד מפחדים. מי שהיה מנסה, היה נופל. ראו את זה, מיד התחקו, ראו שרק זה רק, זה רק פה להתרסקות. לא, מה התופעה של עם ישראל. לא חסר כהאשמה, זה המצב, האמונה לא מופיעה. אין אמון שאפשר, לא מאמינים שזה אפשרי, בגלות. כמו שראינו בסעיף הקודם, בכ"ח, שהשכינה ירדה בגלות, זה קדושה בניגוד לטבע. הקדושה שבטבע לא מתגלה. הטבע לא מתגלה לישראליות בכל הדור ועבר, הם לא נפגשים בזה. מה שבארץ ישראל, וכשבית מקדש, יש לך שכינה להפך. אתה קורא את פרשיות המשכן, את המקדש, הכל מלא, מלא דברים מהטבע.
נכון, הקדושה היא מגיעה
מהפנימיות
של
הטבע.
כאילו, אז למה
אפשר לחול
גם
להרגיש?
הרי גם בחול,
הטבע ברור
של הקדוש
ברוך. אבל קודם כל זה חסום. בחוץ לארץ יש חסימה, לא נפגשים. רק בארץ ישראל זה מתגלה. זה נמצא, אבל בצורה מאוד מאוד נעלמת, אי אפשר להיפגש. בארץ ישראל זה מתעורר. בארץ ישראל הכל מלא קדושה. הטבע, האדמה, הדמיון, הכל מתגלה, יש בו אור, העיר הארץ. מה שבחוץ לארץ הרדי חשוך, הכל נעלם, חבוי, מוסתר לגמרי, אי אפשר להיפגש איתו. וגם אנחנו מושפעים מאוד מאומות העולם, מהתפיסות של אומות העולם, האווירה של אומות העולם, אין לנו את החירות שלנו. אנחנו לא יכולים, אתה מיד אתה יוצא לטבע, אתה נפגש עם אומות העולם, עם התרבות שלהם, עם זה מה שמיד קורה. הם מנהלים את הטבע, את התרבות, את חוויה, זה שלהם. לכן, התחייה הלאומית, כשאנחנו חוזרים עכשיו ברוך השם לעצמאות ולבניין הארץ, אז בעזרת השם, כשהיא נלקחת עם מקורה החי, כשזה יהיה קשור בעזרת השם לתורה ולקדושה ולעבודת השם, אז נוכל לאט לאט להחזיר רשמים הגונים, להתחיל להחזיר חזרה, לאט לאט עוד ועוד משהו, מאותו זיו רוחני של הדר הטבע. תהליך. כשעם ישראל חוזר לארצו, בעצם הוא חוזר לאמונתו, אז לאט לאט המרכיבים האלה, לאט לאט חוזרים. מה שאומות, פעם פחדנו מזה מאוד, פחות פחות מפחדים. מהלשון והשפה והדימויים, והחוויה של הטבע והחומרים, כל החוויית הטבע זה פחות מפחידה, כי זה ארץ הקודש, ואנחנו עצמאים יותר. לאט לאט זה תהליך, שעד שתיוולד האפשרות להסתכל לא רק בארציות של הטבע, אלא בזיוו השמימי של הטבע. בערך ידוע, כלומר הכל יחסי, שמכוון לפי, בהתאמה לניצוצי ההוראה, זה תמיד קדוש ברוך הוא יותר ויותר יגלה בבתחייה. זה תהליך. כל פעם קדוש ברוך הוא יגלה יותר ויותר את האור שלו, האור חדש על ציון תאיר, שיותר נזכה כולנו אומרה לאורו, אז יותר ויותר אנחנו נוכל לראות את הקדושה, את השמחה, את הברכה שבתוך הטבע, ואז פחות פחות לפחד. זה תרבות, זה עולם של תרבות, זה משנה את כל התרבות שלנו, שאנחנו הולכים יותר ויותר לקראת זה. זה דומה מאוד הדר ויופי. זה נראה לי, בדרך כלל הדר בכתבי הרב זה, זה התקדמות בכתבי הרב. הדר זה, זה, זה יפה, אבל גם מתקדם, שזה תנועה, בעולת ראייה הוא מסביר.
אחרי כל כך
הרבה שנים
שאנחנו
פה, בתוך התהליך,
אנחנו
יכולים
לראות איך...
כן, אנחנו רואים שזה מדברים מזזים, בוודאי. שגם באומנות, גם בתרבות, גם באווירה, זה מתקדם. פחות מפחדים, יש פחות ופחות פחד מהטבע, ויותר... אבל שזה משתלב, וההפך שיכול...
איפה רואים
את זה? אני חושב שאנחנו היום... רואים ביציאה לטבע לא רק עניין של מנוחה פיזית, אלא גם משהו שנותן לנו רענון רוחני מסוים. רואים שזה לא זר לנו היום. להשקיף על הים ולהשקיף על הערים, וזה זה גם קשור לרוחניות שלנו. זה נותן לנו שאר רוח גם. ולא רק מנוחה גשמית. מה שהיה פעם שזה רק עניין גשמי כזה. הולכים לטבע בשביל להינפש פיזית. אנחנו מרגישים שזה נותן לנו קצת יותר. מרגישים שזה גם משפיע על הרוח. על הצילות, על העדינות, על השאיפות. רואים שזה משפיע. ואנחנו רואים גם שיותר ויותר חבר'ה יראי שמיים, כותבים, גם שירה, גם ספרות, עם תיאורים שלוקחים מהחוויות שהם חווים בעולם. יש יותר שהם אנשים עדינים, והם משתמשים בחוויות ארציות. זה מיוחד. זה לא היה. לא היה את זה בגלות.
מה שהרמה המסתכלית של הנבר, זה קשור
להבדל
בין התאור הקדוש?
זאת אומרת שבארץ ישראל אפשר יותר. הנוף הוא כזה שהוא... יכול לתרום לרוחניות שלנו. לא רק לגשמיות שלנו. לא היה, בגלות לא היה דבר כזה שאדם ירא שמיים כותב ספר, שהוא לא ספר תורה, ספר על סיפורים, לא היה דבר כזה.
כן. קודם
מחזות. מה?
שהרמח"ל כותב מחזות.
זה מיוחד, זה אדם מיוחד ממינו הרמח"ל, כן. משהו מיוחד מאוד. יוצא דופן.
גם היה בארץ.
מה? לא לארץ, כן. מיוחד מאוד. שירים, לא כתבו שירים שהם לא ממש שירי קודש מובהקים, לא כתבו. כשהרב קוק כתב שיר בתור ילד, אבא שלו גר בו. אמר לו מוות בסיר. עשה משחק מילים, מוות בסיר. הבנת מה זה, מה זה? זה מסוכן. היום זה כבר לא חידוש כזה גדול.
למה לא מודדים את זה יותר במחוזות
התורניים? זה מצוין, למה לא מאוד? מעולה, טוב מאוד.
מודדים בעיקר בשירי קודש,
בשירי... לא חושב, למה? קודם כל זה, לכתוב זה טוב, שירה או ספרות זה מצוין, לא חושב שמישהו מתנגד לזה להפך. שמחים? שמחים מאוד, לא רואים בזה, לא רואים את זה בעין רע, להפך, שמחים בזה. להפך זה טוב, זה יתפתח בעזרת השם יגדל.
אז בגלל
בגלות זה נכון לברוח מזה?
כן, בוודאי. בגלות צריך לברוח. בטח, זה מסוכן מאוד בגלות. אנחנו הולכים ומקצינים. הרב ילך ויקצין. אנחנו עוד עדיין בפסקאות מתונות. הרב ילך ויחריף את את האמון. אמון בטבע. כל שהאמונה תתחזק, האמונה בטבע. זה עוד לאט לאט. מתעורר. כי אנחנו מאמינים יותר ויותר, האמונה צריכה להתחזק. בגוף, בטבע, בחיים. ככה הרב רואה את הציונות. תנועה ציונית, שזה תנועה אמון בטבע, בקדושה שבטבע. ככה הוא כותב, הנני רואה בעיניי, זה לא יאומן. זה מדהים, שאדם כותב ככה על עצמו, זה לא נתפס. הנני רואה בעיניי, אור חיי אליהו הולך. אני רואה את האור של אליהו הולך. רואה אותו. כוחו לאלוהיו הולך ומתגלה. מה זה אליהו הנביא? כן, הקודש שבטבע. פורץ דרב. התביעה הזאת לקדושה בתוך הטבע, זה אליהו הנביא. אליהו מלאך הברית, הוא לא מוכן. הוא רוצה שהקדושה תהיה בתוך הטבע. והוא הולך להתאחד עם הקודש שלמעלה מן הטבע הגס. עם אותו קודש שהיה בגלות שלחם בטבע. בגלות לחמנו בטבע. כל הזמן היה נגד. ויצאנו בניצחון. אבל הטבע המגושם הזה שנלחמנו נגדו עשה אותנו בלמומים. זאת אומרת, נחסר מנו משהו. אמנם נלחמנו נגד זה, אבל קצת הפסדנו מזה. נלחמנו נגד עצמנו. נגע בכף ירחנו, משל יעקב אבינו, על השמש, ברוך השם, הלא זרחה לנו. הקדוש ברוך הוא מאיר לנו את אור הגאולה. יעקב ואליהו מתחברים, לרפא אותנו מצלתנו. מסביר הרב. היהדות של העבר ממצרים ועד הנה, המלחמה ארוכה היא נגד הטבע. בגלל שהטבע היה מכוער. הטבע האנושי הכללי, אפילו טבע האומה וטבעו של כל יחיד. הרבה מלחמה בטבע, לנצח, לרדותו בתוך ביתו, הוא נכנע בפנינו. בזכות זה, בזכות כל המלחמה הגדולה של עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא מזכה אותנו, שהעולמות הולכים ומתבשמים. יש מתחיל להיות תיקון מבפנים. ובתוך עומק הטבע, מתגלה שיש תביעה גדולה לקדושה וטהרה. שיש תביעה לעדינות נפש וזיכוך החיים. זה בשורה חדשה. זאת אומרת, כתוצאה ממלחמה ארוכה ארוכה של עם ישראל, אז הנה שכר לאחריתך, ועכשיו לקראת הגאולה יש ביסום גדול בעולמות, והקדושה שהסתתרה בטבע הולכת ומתגלה.
רק בטבע בארץ ישראל?
מה?
בטבע רק בארץ ישראל?
בהתחלה רק בארץ ישראל. הוא בא לבשר שלום. שלום. כלומר, בנשמתה הפנימית של האומה, מתחיל בעם ישראל, זרם חיים של טבע מתפרץ. עם ישראל רוצה לחזור לטבע, אחרי גלות ארוכה, ולא מפחד, לא חושש. כלומר, יש איזה זרם בפנים, שהטבע משוכנע בתת מודע שלו, שיכול להיות קדוש. כלומר, אנחנו פחות ופחות עוסקים ביציאת מצרים, כלומר, במלחמה ההיא נגד הטבע, ויותר ויותר עוסקים בזיכרון יציאת שעבוד מלכויות, כמו שירמיהו אמר, שהנה ימים באים, ופחות יעסקו בזכר יציאת מצרים, יותר בזיכרון יציאת שעבוד מלכויות, שמה? שמהפכה יותר גדולה מיציאת מצרים. איזה מהפכה? מהפכה, לא שיש קדושה, אלא שהטבע מתקדש. זה מהפכה יותר גדולה. שמתגלה קדושת הטבע. זה הולך ומתרקם נגד עינינו. כלומר, עינינו כולנו הולכים, מתקרבים אל הטבע, זה מהפכה יותר גדולה מציאת מצרים, והוא מתקרב אלינו. הולך ונכבש לפנינו, דרישותיו הולכות, ומתברר שאם יותר, אפשר לתת אמון בטבע. כי הוא מתאים בדיוק לדרישות הכי אצילות במקור הקודש. פחות לפחד מהטבע. פחות לריב איתו. הוא אפשר לסמוך עליו, יש לו רצונות יפים וטובים. כלומר, הרוח הצעיר של הציונות שטובע את ארצו, את השפה, את החירות, את הכבוד הלאומי, את הספרות, את הכוח, את הרכוש הראשון, בפנים, 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 זה אמנם נזרם בשטף של טבע, אבל בפנים, זה מלא יש קודש, אומר. את הרב רואה בתחייה, ברצון של עם ישראל לחזור להיות עם טבעי, שחי את החיים שלו בצורה מלאה וטבעית ופורחת, בפנים, בפנים, זה רצון של קודש. כלומר שהקודש שבתוך הטבע רוצה לצאת לאור. זה אליהו הנביא.
מצרים
מלחמה בטבע? מלחמה. מלחמה, יוצאים מצרים מלחמה גדולה הייתה שם, 10 מכות, המלחמה הנוראית. בקריאת ים סוף, מלחמה הנוראית. נכון, אז התחיל הרמז לזה, כן, שתפדה אותו בסה, כן, אבל אם לא תפדה וערפתו, והתחיל רמזים, אבל ככל שאנחנו מתקרבים, אז זה משתנה, שאנחנו פחות ופחות עוסקים במלחמה נגד הטבע, אלא הרבה יותר באיך לגלות את מטמון בו. איזה קדושה נמצאת בתוכו, בתוך הטבע, בתוך החיים, בתוך השמחה של החיים, בתוך האהבה, בתוך הרגשות, כמו שאנחנו קוראים לזה, הספרות, בכוח, בתוך העוצמות, בתוך זה תראה כמה קדושה יש בזה. זה מהפכה מאוד גדולה.
למשל יעקב, מה אמור?
שהיה צריך לוותר קצת על הטבע, על הכוחות. שננצח את היצר הרע, היה צריך קצת להיות פחות טבעיים, יותר קצת על הטבעיות שלנו.
המשפט הרב כותב, הטבע מגרם עשה אותנו בעלי מומים,
עשה אותנו
בעלי מומים בזה שלא לקחנו
אותו? בזה שכן, שלא השתמשנו בטבע, שהיינו צריכים להילחם נגדו.
אז הפסוקים אומרים, ויבוא יעקב שלם
לרשכם. בזכות השמש. אבל באמצע מה? השם שלו משתנה, מיעקב לישראל. זאת אומרת שישראל זה השם העתידי. מאיר אור העתיד.
למה אז כתוב, הולך הוא בנכבש לפני?
נכבש אני מבין פה במובן, לא מובן של מלחמה נגד. שאנחנו הולכים
ומעלים
אותו. כן, הוא שלנו. אנחנו עושים בו כבתוך שלנו. כן. אליהו יבוא לבשר שלום, ככה כתוב. ראשי לאבות על בני, לבנים על אבותם, הוא בא לעשות שלום. זאת אומרת, להפסיק מלחמות. בין הכוחות. הדור הצעיר זה בנים, נכון? בא להסכין שלום, בין הדור הצעיר, הרוח הצעיר, בין הבנים לאבות. אתם לא רואים, אתם לא רבים, אתם שניכם רוצים קודש. אז אליהו בא לעשות שלום. ולבשר מה שאתה אומר, הדרישות שלך והדרישות של האציליות, אתם מדברים אותו דבר. אתם רוצים אותו דבר, זה סתם, רק אתם, נדמה לכם שאתם רבים, אתם לא רבים, אתם בדיוק רוצים את אותו דבר. וגם, בהרבה דברים, שהשאיפות שהם כאילו באות מהטבע, בעצם תסתכל, טוב, טוב, זה בדיוק שאיפות של הקודש, שאותם יותר מוצאים אותו, רק זה נראה מילים שונות, אבל בפנים תברר, תראה שזה בדיוק רוצים את אותו דבר. זה האידאה הלאומית כשהיא מתאחדת עם האידאה האלוקית, כן. ההתאחדות של שתי האידאות, מה שכותב בסוף המאמר, התאחדות של שתי האידאות.
הרב,
איך
הוא
מתקשר
לדמות של אליהו, המקורית שהייתה
בתנ"ך, כאילו? שהוא כל כך רצה את הייחוד, ושהוא לא קרה. אז היה לו קשה, הוא לא הצליח לסבול את זה.
איזה ייחוד?
של הטבע והקדושה. וזה לא קרה. אז הוא רואה שהוא לא יכול להכיל את זה, הוא לא יכול לסבול את המציאות. הוא רוצה את המציאות המושלמת. שהטבע והקודש מתחברים. וזה לא הצליח, יש מלחמה, אליהו אומר, זה הכל מתפקול, לא הולך. הוא בא,
זה נראה דווקא תנועה הפוכה, שם הוא במלחמה.
נכון, מלחמה, ולמה? כי הוא בעצם רוצה, זה מצב מאוד מאוד שלם. אבל הוא אישית, מה הוא? אתה רואה שיש לו אין סתירה. כי הוא לא מת, אתה רואה שהוא חי, הוא לא מת, והוא מלאך. זאת אומרת שאצלו הטבע והקדושה הם בשלום. הוא חי, הוא גם בן אדם וגם הלך ביחד.
כאילו הוא אמור לעשות את התהליך או להגיע בסופו?
הוא אמור לעשות את התהליך.
הוא לא יכול לעשות את התהליך, הוא מוכנאי.
כי הוא מאמין בזה כל כך, הוא קנאי לוודאות שזה אפשרי. וכיוון שהוא מאמין שזה אפשרי, והוא הצליח, אז הוא ייתן לכולנו את האמון שזה אפשרי. שכולנו נצליח. הוא בא בכל הבריתות לעודד אותנו. הנה, זה יצליח. הרבה אמון. צריך הרבה להחזיר את האמון. אמון, אמון בטבע שלנו. שניסינו להריב איתו עם הטבע, לא לתת לו לנשום, הרגנו אותו. כמובן, איפה, לא לתת לו לטבע להתפתח, לחדור אליו לאותו, לא לתת לו לנשום. זה לא, סגרנו אותו בגלות. אבל זה עכשיו האומה חוזרת לארצה, יפך, היא רוצה לתת לטבע לפרוח. ביאליק מגיע לארץ, הוא כותב לו מכתב מלא שירה. הוא אומר, תשיר, תכתוב לנו שירים. הוא אומר, תכתוב הרבה שירים, אנחנו צריכים שירים. תכתוב לנו שירים, הוא אומר, כאילו, כמעט אומר לו מה לכתוב. על זה, על הארץ ועל הזה, מילים יפות כאלה. הוא אומר, תכתוב. זאת אומרת, אנחנו צריכים את זה, הוא אומר, בדיוק בשביל זה באנו לכאן, של לבצור תרבות כזאת. תכתוב לנו על השרון ועל הגליל ועל הזה, וכל מיני מילים הוא משתמש שם על הפרחים ועל זה, תכתוב. הוא רצה שהתרבות תשתף פעולה עם הקדושה. זה לוקח זמן, זה תהליך ארוך. הוא לא האמין בזה הרבה.
יכול להיות שאנחנו לא קוראים את השירים של ביאליק, כאילו, אם הרב קוק דחף אותו, שתור את זה.
למה לא תקרא? דברים שהרבה שירים יפים מאוד. לא כולם, אבל חלק שירים יפים. חלק לא יפים וחלק יפים מאוד.
זה לא נראה שזה הכיוון, כאילו.
אני לא יודע מה זה הכיוון, אני לא יודע מה אתם יודעים הכיוון. יש שירים מאוד יפים, ויש שירים לא יפים, תקרא.
זה פשוטה שבשבת אלון מורה, כאילו, אז כאילו, בטוב בשבת השירים קצת שירי ארץ ישראל. שזה כאילו איזשהו זמן מסוים שאפשר לעשות את זה, וגם זה כאילו אנשים פותחים את זה עיניים, מה אתם שירים שלו, כאילו.
רגע, באמצע השבוע אנשים לא שומעים שירי ארץ ישראל?
נראה לי שלא.
רק בט"ו בשבט.
נראה לי שלא.
היום העצמאות לא.
יום העצמאות, אני לא יודע מה שקרה. אולי גם.
טוב. גם לגמר עומר. אנחנו מצאנו כבר שלושה ימים.
לא, האם...
טוב. אז עוד עכשיו. השירים יפים מאוד. בסעודת פורים הייתי אצל מורנו ורבנו הרב עמיאל שטרנברג בישיבת הר המור ביום ראשון. היה סעודה יפה, מרוממת, בדברי תורה. ואז חילקו לכל התלמידים, לכל הסועדים, היו שם עשרות. חילקו לכולם את השיר ארץ צבי. והראש הישיבה וכל התלמידים שרו והתרגשו בסעודת פורים, היה ממש מרומם. איזה שיר, כולם בחרו, התרגשו, היה שיר ממש מרומם מאוד. והרב שר בהתרגשות גדולה, הוא קם בשמחה, הוא אמר, השיר הזה כל כך מעורר בי רגשות, הם כל כך מרומם אותי כל פעם מחדש. זה יפה מאוד.
הרב מדבר על טבע גם במובן של טבע אנושי.
כן.
להאמין בטבע של...
כן, 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 בדיוק ככה. לא לפחד ממנו. כל הפסקאות עוד יותר ילך לאט, אנחנו יותר ויותר נראה את זה, ממש ככה.
איך יהודים ישרים עם הפסקאות?
מחדש. צריך ללמוד אותו מחדש ולראות, לקרוא אותו מחדש ולראות שזה מסתדר הכל. אז צריך לקרוא אותו עכשיו מחדש, אתה צודק. לקרוא אותו קריאה ארץ ישראלית, וזה מדהים. שהרבה שנים במכינה, היה תדמית כזאת שאי אפשר מסילת ישרים, מכיניסטים זה לא עוזר. וההפך, אנחנו לימדנו מסילת ישרים כל השנים במכינה, וראינו שדווקא חבר'ה מאוד התלהבו. סמכו כל כך. ודווקא להפך, כי אתה מראה שדווקא זה הכי, הכי, הכי מתאים לכוחות החיים, הכי משמח. וזכינו ברוך השם שהחיילים כל כך שמחים במסילת ישרים. ממש, רואים, החיילים מחפשים, רוצים, תביא לי מסעד, אני יודע מסעד לשרים. עם שיעורים וזה, הם שמחים בזה. הם מרגישים שזה ממש מתחבר להם. זה אחד מהצדיקים, אדר גולדין, השם יקום דמו, נהרג עם מסעד לשרים בכיס. עם דברים כתובים שם בפנים. אפילו זכינו אחר כך להוציא לזכרו את הדברים שלו. זה חיבור מדהים. שמזל התשרים, היה לו תדמית כזאת, שכאילו, ורפך, הוא קיבל חיים חדשים. ממש. ומתקשרים אלינו מדי פעם, מכל מיני תיכונים, לא מישיבות, מתיכונים, שעושים סיומים עם הנוער על מסעלת תשרים, ולומדים, יש להם קבוצות, זה מדהים. כי ההפך, הוא צריך לעשות לו עיבוד. עיבוד של ארץ ישראל. זה ההפך, אנחנו שמחים מאוד מאוד. מרגישים שזה מרומם, זה מחיה, זה נותן, זה מהיר את החיים, מבגר את החיים. אתה רואה שהם שמחים. הם רוצים את זה, החיילים, ממש, כל החיילים, רק מחפשתגים, מתנה דייה, גיוס, תביא לי מסלת ישרים, זה כל המה, מה אתה אומר? היה אחד, אפילו שהלכו לי, זה היה מצחיק. היה בחור אחד משיבת הסדר, שכחתי את השם שלו, שהיה לו מסילת ישרים כזה עם שיעורים שהעברנו גם בבני דוד, באלי, ואז פגע לו כדור, זה היה אצלו בכיס, פגע לו כדור במסילת ישרים, ואז הוא עשה מזה עניין, שברוך השם זה עצר את הכדור בזמן, תוך המסילת ישרים, אתה רואה איזה סגולה וזה, מה... ברוך השם. אז זה הסגולה, שהוא למד מסילת ישרים, אז לכן הוא זכה, ברוך השם, שהעירת שמיים הגנה עליו בוודאי. זה מאוד, מאוד מרגש אותנו, שההפך, שאתה רואה שיש לזה החיה, ממש חיים מחדש, שמחים בזה. המון, 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 בני נוער, חיילים, המון. צריך עכשיו ללמוד מחדש, כמו את כל התורה צריכה להתחדש עכשיו. להיגאל בארצנו. לא. אני אומר לך, אנחנו מלמדים, והחבר'ה לא מרגישים ככה. אתה רואה שהם שמחים, מרגישים, זה בדיוק מדבר עליהם, עוזר עליהם ממש, הם שמחים מאוד. הכל כתוב, אתה מסתכל, הכל כתוב מפורש, לא צריך לעשות שום כמעט, הכל בהיר מאוד. מידות, צורת חשיבה ישראל. אמר, אני אומר לתלמידים, עשי, פעם אחת הייתי באיזה כנס מקצועי, היינו באיזה איזה ארגון מסוים, לא חשוב, והזמנו עמותה שעוסקת בייעול ארגונים, איך מייעלים ארגון. והעמותה הזאת הקימו אותה אנשי חיל האוויר במילואים, שהם רצו לקחת שיטות מחיל האוויר, ואיך לייעל ארגונים. הם פיתחו שיטת תחקיר. ובאו איתנו הרצאה שלמה, על איך עושים תחקיר בצורה הכי נכונה. זה בדיוק, אתה רואה את המסילת ישרים אחד לאחד, מדויק, פרטי פרטים, זה בדיוק אותו דבר. היה מדהים לראות, הוא אמר, הספיר לנו וזה, וזה שפיתחנו, וזה, וזה משכלל, וזה אמר, זה בדיוק ככה מסילת ישרים. ואחרי זה רציתי בכוונה לחדד את זה. אז אמרתי לו, זה לא בזבוז זמן לעסוק בתחקיר הזה. אומר לי, אתה לא יודע, הזמן הזה אומנם קטן בכמות, אבל הוא רב האיכות. ממש כאילו, ממש מילה במילה. כך הוא אמר לי. זה קצר בכמות ורב האיכות. מה זה יותר מזה? אולי אתה טס קרב, לא דתי, כלום. לא מסתכל שם. ככה, ממש, כל מידת הזהירות, פרקים ב', ג', ד', מילה במילה. טוב, רשות ונחמות, בשורות טובות.